ידי מורה ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי ועמי מורתי שיחיו, ולו נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, לזכות מושי דבן פשת דינה, ושן דלחנה בת מלכה ורחל בת גאולה. והשיעור מבוסס על תורתו של הגאון רב משה פירא זצ"ל. למדנו בסוף מסכת תענית חמישה דברים מראו את אבותינו ב-17 בתמוז. בחמישה בתשעה באב, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד והופקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה, והמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר לאבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. בהמשך המשנה כתוב אמר רב שמעון גמליאל, לא ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים שבין בנות ירושלים יוצאות וכולי. וכן הוא אומר, צאנו ראינו בנות ירושלים במלך שלמה בהדרת שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. וראשי שם, זה מתן תורה יום הכיפורים שנתנו בו לוחות אחרונות. נמצאים בזמן עוד מעט שעליו כתוב באיכה כל רודפי השיגוע בין המצרים. בין המצרים זה בין 17 בתמוז מצד אחד לבין 9 באב מהצד השני. שני זמנים אלו נידונים כתחילה וסוף כפי שיבואר. סדר הזמן של עם ישראל הוא סדר זמן שהולך לקראת תכלית. כך מתחילה פרשת יציאת מצרים. אחרי שעבדו עברו תשעת המכות, כתוב ויומר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. והגילוי הראשון היה החודש הזה עליכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. ולאחר מכן נאמר את כל הפרשה. דברו על כל הדת ישראל לאמור, באסור לחודש הזה ויקרו להם איש סל בית אבות סל הבית. ובהמשך ועברתי בארץ מצרים וכולי, ולקחתם אגודת אסור וכולי, ועבר השם לנקוף את מצרים ולא ייתן את המשחית וכולי. זאת הפרשה של יציאת מצרים, ותחילתה בגילוי המצווה והדין של קידוש החודש ועיבור שנה. עצם יציאת מצרים פירושו שאנחנו נכנסים למהלך הנקרא המהלך של המועדות. עניינם של המועדות נמצא בעצם פירוש המילה מועד. עניינה של המילה מועד בלשון הקודש הוא סוף ותכלית של מסע ומהלך. וכלשון הפסוק, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. פירושו, זה פסוק בעמוס ג' ג', אם הם לא קבעו והתקשרו ביניהם לתכלית משותפת, אז הם לא הולכים יחדיו. שניים שהולכים יחדיו, אז הם נועדו. נועדו הכוונה לתכלית מסוימת. וכאן בפסוק הכוונה היא לתכלית המשותפת לשניהם. סוף הדרך נקראת מועד. הסוף הגדול והסופי נקרא בית מועד לכל חי, בר מינן, לשם מגיעים כולם. בסוף דרך זו או דרך זו, בסוף כל הדרכים כולם. שם התכלית, לשם מגיעים, שם סוף המסע. כך הוא אף עניינו של עול מועד, זה המקום שעיקר בניינו הוא, כפי שכותב הרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה, מצוות עשה לבנות בית לשם מוכן להיות מקרבים בו קורבנות. וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. היינו עול מועד נוצר מלכתחילה כדי שאליו נלך. נעשה אותו למקום שאליו כולם הולכים. זה נקרא אול מועד. וכך המועדים כולם הם זמנים שבהם מתגלה לאן אנחנו הולכים. תמיד מתגלה במועדים משהו מתוך הדרך לאן אנחנו עומדים להגיע. וכך מצאנו שהמועדים נקראים הם גם רגלים. והם מחייבים ללכת לאול מועד. במועדים מתגלה תמיד מתגלה במועדים משהו מתוך הדרך לאן אנו עומדים להגיע. וכך מצאנו שמועדים נקראים גם רגלים והם חייבים ללכת לאוהל מועד. זה מועד, מועד זה הסוף, זה התכלית, וזה גם אוהל מועד שלשם כולם מגיעים, ודווקא מגיעים לשם ברגלים, במועדים. והנה חזר כבר אומרים, בעניין זה מוזכר במערל בספר הנצח בפרק מ"ו, שכשם שהשבת היא מעין עולם הבא, כך המועדים כולם הם מעין ימות המשיח. השבת היא מעין עולם הבא, שם השופטים היא כל מלאכה שהיא, ואילו במועדים שהם מעין ימות המשיח, שם השביטה היא כמעט מהכל. אבל כל מה שאדם צריך לחיי גופו מותר לעשות, מלאכת עבודה אסור לעשות, אבל אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. לכן המועדים הם הזמן שבו אנו מכינים אוכל נפש. ואין שם דברי המערל, שזה עניין עירוב תבשילין, שמתחיל לבשל קודם יום טוב יכול לבשל אפילו ביום טוב לשבת. וכך הוא בימות המשיח, רק מי שהתחיל לתקן קודם לכן יוכל להמשיך לתקן בהם את מה שיוכל לעולם הבא. מקום מקום, למדנו כי מהמועדים כולם הם מעין ימות המשיח. היינו המועדים כולם הם מיני זמנים כאלה, שבהם מתגלה משהו מתוך הדרך, משהו מהיעד. באותו הגילוי שבורא עולם גילה את פרשת יציאת מצרים ופרשה שבה כביכול נולדנו כמפרש ביחזקאל ומולדתך ביום הולדת אותך, הוא גילה שנולד לו אמנת ללכת ולהגיע לאותה תכלית. לכן כמו שלכל סוף מעשה צריכה להיות נקודת התחלה, ותמיד צריך לומר מראש את הגילוי לאן זה מוביל, כך פרשת יציאת מצרים מחייבת את הגילוי לאן כל זה צריך להוביל. המקום שאליו יציאת מצרים צריכה להוביל אותנו, אלו הם כל דיני המועדות. לכן כאן זה נאמר. היינו מילים אחרות, את הברכה שאנחנו מברכים בקדש ישראל והזמנים, כפי שאומרים הגמרא בברכות, ישראל דקדשנו לזמנים, אני יכולים לומר רק בגלל פרשת החודש הזה לכם. כי הלא מובן שהפירוש בקדשנו לזמנים הוא שאנחנו מייחדים את הזמן ומכוונים אותו לתכלית אחת. כדרך כל קודש וקניין ההקדש שעניינו ייחוד דבר מסוים לתכלית אחת. וכך ישראל דקדשנו לזמנים, פירושו שאת הזמן עצמו אנחנו מייחדים, מכוונים ומקדשים לאותה תכלית שאליה הוא צריך להגיע. דבר זה נאמר וניתן לנו בפרשה הזאת של החודש הזה לכם. זהו סדר הזמנים שבתוכו אנחנו חיים. זה סדר זמנים שלם. הסדר של כל המועדים. זה מהלך השנה כולה ראשי חדשים. שושת הרגלים המועדים הטובים כל הזמנים, זה מה שנתחדש בפרשת יציאת מצרים. זה המהלך של השנה שלנו. זה סדר הזמן שלנו. אנחנו הולכים לקראת, הולכים אל. החודש הזה לכם ראש חודשים. נקבע פה מלכתחילה התחלה של מהלך שיביא לתכלית. זאת יציאת מצרים. נקודת ההתחלה שלה היא שנוצר כאן מהלך שהתחיל ביציאת מצרים והביא אותנו, את יוצאי מצרים, אל התכלית המקווה. אל אותה תכלית שאליה יעד אותנו בורא העולם. הזמן הזה שאנו מצויים בו עתה, זה הזמן שתחיל מתחילתו ועד סופו, עניינו הפוך. כל עניינו כולו הוא כנגד. זה המהלך ההפוך והנגדיל לכל יציאת מצרים. אבל זה סדר זמן שלם. תחילתו בהתחלות של צרות בפתיחה של מערכים רעים, וסופו באבדון גמור, כפי שהראה בתשעה באב. זה מהלך הפוך ממש, העומד בקוטב הנגדי בצד שכנגד, מה שנפתח וממשיך ביציאת מצרים. כאן נפתח מהלך שהוא כולו כנגד, כולו הפוך. נבהר. המשנה מדגישה את העובדה שחמשת הדברים שהראו את הבתינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב, המספר של חמישה של ההתחלה מצד אחד וחמישה מצד שני, הצירוף שביניהם הוא מספר שלם. 10 זה תמיד מספר שלם. ככה אנו מוצאים כי הלוחות ניתנו שניים. הידיים הם שניים, הרגליים הם שניים, שם הוויה ברוך הוא נמצאות שתי אותיות ה'. כל דברים אלו מקבילים זה לזה כפי שמפורש בדברי חז"ל. רש"י מביא על הפסוק וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, את דברי חז"ל מדוע נכתב ייצר בשני יודים, יצירה אחת בעולם, ביצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים. זה כאילו יצירה כפולה. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. הגמרא במנחות דורשת מהפסוק כי בקע השם צור עולמים, שעולם הבא נברא ביוד ועולם הזה נברא בהיוד. זאת אות מעתדת, הופך הדבר לעתיד, היא מעבירה דבר לעתיד. זה עולם הבא, ואילו אות ה' מעדת דבר. כאשר אנחנו אומרים דבר מסוים, הדבר בה' הידיעה, כוונה לדבר שלפנינו, הדבר הגלוי והמסוים. בעוד שיוד מעלימה, מעתדת, מעבירה את הדבר על העתיד. ההיא מייעדת את הדבר, פותחת אותו ומגישה אותו לפנינו. עניינו של אות ה' לידע, ואילו אות י' היא אות של העלם והסתר, להעביר את הדבר לעתיד, ולא למצוי לפנינו. כיוון שעניינו של עולם הבא הוא כולו עתיד, זה עצם שמו עולם הבא. לכן לעתיד נברא בי' והווה נברא בה'. מעשה הבריאה כולו נקרא ה' בה' בראם. כפי שדרשו חזל הפסוק, אלה תודות שמיים בארץ בהי ברם, אל תקריא בהי ברם, אלא בהי ברם. וכל בריאה העולם, גם את השמיים וגם את הארץ ברא בהי. כל המערכת כולה, גם המערכת העליונה והנעלמת יותר, הפנימית יותר, גם היא נברא בהי. האות ה' בנוסף לכך שהיא מיידעת, יש בה דבר נוסף. ה' כשמה מתפרשת כלשון הפסוק שאמר יוסף למצרים, ה' לכם זרע וזרעתם את האדמה, ה' לכם, הנה אני מגיש לכם. משמע של אות ה' הוא, הנה, כך, הלכה. באמת, פעמיים כביכול בריאה העולם אמר לנברים לבריאה ה' לך. בבריאת העולם העליון, העולם הבא, כביכול בריאה העולם נתן לנו אותו, זאת ה' אחת. ובבריאת העולם, בריאת העולם הזה, כמובן שזו ה' היותר קרובה אלינו. אלה הם שני ה' בשם הוויה. המערכת העליונה יותר, הפנימית יותר, היינו מערכי החוכמה שמונחים ביסוד המציאות כולה, אותו כולם בחוכמה עשית, שכל מה שנמצא בין מה שאנחנו רואים, בין מה שאיננו רואים, בין הדברים שאיתנו, בין הדברים שמעבר לנו, ואם נזכן נראה אותם, כל דברים האלה הם כולם בחוכמה עשית. ובכל בריאה העולם נתן לנו אפשרות שכל מערכי החוכמה האלה יתפסו ויקלטו אצלנו, יובנו על ידינו. כי בכל בריאה העולם הגיש ונתן לנו את כל העומק, הוא נתן לנו אפשרות, וזו אף חובה, להתבונן בכל חוכמתו יתברך כולה. היינו ניתנה לנו אפשרות להשתייך, להשיג ולתפוס את חוכמתו יתברך. זאת הראשונה, זאת הנתינה הראשונה. חוץ מהמערכת הזאת שהיא מערכת הגבורה הפנימית והעמוקה יותר, בורא העולם מנהיג את העולם בהנהגות, שהן הנהגות של צירוף דינים וחסדים יחד. כך הוא מנהיג את העולם כולו, כך בצורה כזאת הוא מגלה את מידותה, וכך הוא משפיע עלינו את חסדו ומעניק לנו מטובו. כאן כביכול בורא העולם צירף אותנו שאנחנו נהיה אלו שעל ידינו יתגלה כבודו. זאת נתינה נוספת, זאת היא נוספת. היה הראשונה מדברת על כך שנתנה לנו אפשרות להתפנן בחוכמתו, ואפילו בכל חוכמתו כולו, זאת מערכת אחת, זאת העליונה נקראת בלשון חזל הילה. והיה השנייה נקראת היתתה, בה נתנה לנו האפשרות להשתייך לכבודו. כפי שאנחנו אומרים, ברוך אלוקינו שברנו לכבודו, שהידינו מתגלה מלכותו. הידינו מתגלות כל ההנהגות, כל ההנהגותיו כולן. הידינו מתגלה חסדו, הידינו מתגלה משפטו, כל מידותיו כולן מתגלות בהנהגה שהוא נוהג איתנו. בורא עולם נתנו את האפשרות להיות שייכים למה שנקרא כבודו יתברך. זאת נתינה נוספת, כך שאנו חיים בשתי מערכות. במילים אחרות פשוטות יותר, אלו שתי מערכות שנקרא תורה ומצוות. אלו שתי מערכות נפרדות. התורה היא כולו חוכמתו של בורא עולם, שהאיכות לחוכמתו, לתפיסה ולהבנה של מלכי החוכמה, שנמצאים בשורשי הדברים כולם, זאת נתינה אחת, והיא בעצם הנתינה של העולם הבא, שעניינו הוא כלשון הגמרא בסוף כתובות, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. זה עולם הבא בעצמו. המערכת השנייה יותר קרובה למעשה, אשר יותר שייכת לכל צורת החיים שלנו, זו המערכת הזו שבה נמצאת ההיא השנייה. ובה נמצא עניין המצוות שהן כולם סוד הנהגה בפועל. זאת ההיא שנקראת כבוד. ההיא העליונה היא הבינה וההיא התחתונה היא הכבוד, המלכות. אלה הם שני הדברים שנתנו לנו. באמת כל מציאותנו כולה, כל קיומנו, הסיבה שלשמה נבראנו ובאנו לעולם, וכפי שדרשו בתורת כהנים, ולא תחלו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם בקדישכם, מוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם. רש"י המוציא אתכם על מנת כן. ברמב"ם בספר המצוות מביא גרסה אחרת, לשון ספרה על מנת כן, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו שמי ברבים. את הפסוקים האלו אנו אף מצרפים לקריאות של המועדים. הקריאה הכללית של המועדים, חוץ מהקריאות המיוחדות ששייכות לעניין המועדים, זו הקריאה בפרשת אמור. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. ואותנו מתחילים לקרוא מפרשת שור או כסף. העובדה שגם זה מצטרף לקריאת פרשת המועדים מרומזת בתפילות השבת והמועדים, בנוסח שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. כפי שאנחנו אומרים, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך, ובמועדים וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. כך זהו הגילוי, זהו אופן אחד מהגילויים של המועדים. על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתהיו מקדשים את שמי. ואותו מקדשים את שמי הוא זה ששם אותנו על המהלך של המועדים. אנו לומדים שהעניין המיוחד שביציאת מצרים הוא שברא עולם הוציא אותנו מארץ מצרים. על מנת שתהיו מקדשים את שמי, וברבים לשם כך הוציאנו מארץ מצרים. עומק הדברים אנו נמצאים בעולם כדי להוציא לפועל ולגלות במעשינו את אותו כולם מחוכמה עשית שבורא עולם מתכוון. את אותם מערכי חוכמה על ידם הוא ברא, יצר ועשה את העולם, אותם אנחנו צריכים לגלות. זה מסלול הקיום שלנו, על המלאך הזה נברנו. לשם כך נברנו, אמנת כן נולדנו. אמנת כן הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, זה המסלול. כאן אנחנו נמצאים, אבל עכשיו, כיוון שבני חטאינו גלינו, קלקלנו, פגמנו, שמנו את עצמנו בסדר זמן הפוך, וניתן לנו סדר זמן שעיקרו ראשיתו במהלך הפוך, בסופו אבדון גמור. זהו סדר זמן שלא מביא אל תכלית, אלא הוא מביא לקוטף הנגדי, לצד שכנגד. אלו הם חף בית הימים האלו. מ-17 בתמוז ועד 9 באב, וכבר מצאנו שחשבו ומנו שימים אלו מכוונים כנגד חף בית ימי מועד. 7 ימי הפסח, 8 ימי סוכות, שבועות, ראש שנה ויום הכיפורים. ועוד 4 מועדים שכתובים בתורה שבכתב, והם שבת, ראש חודש, פורים ותשעה באב. שבת, אף היא עצמה אינה נקראת מועד, כדאית בערכן, אולם היא נכללת ביוד עמוד ב', אולם היא נכללת בפרשת אלה מועדי השם, התחילה בששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון. זה לא מועד בעצמו, אבל זה תחילה למקרא קודש. ראש חודש היא כלי מועד, כפי שמבורה שם בגמר, ותשעה באב אף הוא נקרא מועד. כפי שנאמר באיכה, א' תדבב, קרא עליי מועד לשבור באחורי. כל הים המועדים שבאיזה אופן שהוא הם כתובים בתורה שבכתב. לחב בית הימים התורה קוראת באיזה אופן שהוא מועד. הם שייכים למערכת הזאת וכנגדם קיבלנו חב בית ימים של כנגד המועד. תכלית שהיא כנגד התכלית. עד שדברים מגיעים לסוף הדרך שממנו ואילך אין המשך. אחריתה כיום מר. ננסה להבין בעניינם של חמשת הדברים שראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וכנגדם כל חמשת הדברים שראו את אבותינו ב-9 באב. כל מה שראה ב-17 בתמוז שייך לביטול תורה, בטלה תורה מישראל. וכל מה שייך ל-9 באב עניינו שבטלה מלכות. אלו הם חמישה כאן וחמישה כאן. הכוונה בזה, כי בעוד שכאמור עיקר מכוון בעצם הבריאה שלנו שנולדנו כדי לקדש את שמו, נולדנו כדי להוציא לפועל את כל מערכי החוכמה לגלותם, ובלשוננו היום לייצג אותם, ואנו חייבים ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר שמונת כל החוקים האלה, כדי שכולם יאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זה קידוש שם שמיים, זאת חובתנו. כך אנחנו מקדשים את שמו ברבים. אולם אחר שפגמנו וקלקלנו הבינו הוצאנו עצמנו ממהלך הישר וסטינו למהלכים עקומים בדרכי הכלכלות, הרי שאנו פשוט עושים את ההפך, ואז הפסדנו את החיבור שלנו למה שנקרא חוכמתכם ובינתכם, והדבר הזה מוביל לאבדון הכבוד, לאובדן הכבוד, אובדן המלכות, אובדן כל התכלית כולה. עכשיו נבין אחד אחד. הדבר הראשון הוא שבירת הלוחות. כאן לא ברור שכוונה לביטול מתן תורה בכלל. שבירת הלוחות הכוונה בזה שמתן תורה נעקר. צריך היה שמשה רבנו יהיה בשמיים בעוד 80 יום בנוסף ל-40 הראשונים, כדי שנוכל לקבל לוחות האחרונות, לוחות שניים. בעצם כאן בשבירת הלוחות שהייתה ב-17 בתמוז נעקרנו ממד הר סיני. הוצאנו את עצמנו מחיבור לחוכמתכם ובינתכם, מחיבור לתורה, מחיבור למעמד הר סיני, מחיבור למתן תורה. כך זה בשבירת הלוחות וכך זה גם בשאר הדברים שהראו. כך זה בשריפת התורה. כך זה בעמדת צלם בהיכל. ההיכל שמשם צריכה תורה לצאת ולהתגלות, כפי שנאמר בו עומד שהוא מקביל להיכל, והיקרא על משה ודבר השם אליו ואומר לאמור. בו הוא עמד צלם. וכך זה גם ביטול התמיד, כפי שדורשת הגמרא בחגיגה לפסוק עולה תמיד העשייה בהר סיני. שזו עולה שהתחילה בהר סיני ולא פסקה. המשך הר סיני זה קורבן תמיד. כשבוטל התמיד נותקנו ממעמד הר סיני. הלא כל אחד ואחד יודע בנפשו מה המשמעות של ביטול התמיד. ברגע שזה מפסיק להיות תמיד, אז זה נקטע. אז מתנתקים מאותו שורש. אז זה לא תמיד, אז זה לא זה. אלו הם 4 מ-5 הדברים שהראו את אבותינו ב-17 בתמוז. הדבר החמישי הוא הובקע העיר. פירוש בזה שהובקע העיר הוא שנכנס דבר נוסף לירושלים. נכנס בירושלים משהו שלא שייך אליה. העיר הובקעה פירושה הוא העיר שהייתה חומה. הייתה מבוצרת באופן שאפשר היה להיכנס אליה למי שלא שייך אליה. וכאשר היא הופקעה, הכוונה בזה שנפתח כאן פתח שיכנסו גם כאלה שאינם שייכים. הם לא שייכים כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה נקרא הופקעה עיר. באופן שמה שקרה בזמן הזה של 17 בתמוז, שכאן ניתק החיבור שלנו ממעמד הר סיני. כאן ניתקנו ממעמד הר סיני. ומעכשיו, אם איננו ממשיכים את מעמד הר סיני, לאן אנחנו הולכים? כשאנו מנתקים עצמנו ממעמד הר סיני, אז הדרך מובילה למקום אחר. אז הולכים על חמישה דברים שראו את אבותינו בתשעה באב. וכמו שאותם חמישה דברים ראשונים הפקיעו אותנו מההי עליונה, שגילוי של תורה מאותו נתינה, שהיא נתינה של תורה, כך אותם חמישה דברים שראו את אבותינו בתשעה באב, הפקיעו אותנו מההי התחתונה, וביטלו את בחינת המלכות. ונבאר עניינם אחד אחד. נגזר לרבותינו שלא יכנסו לארץ. הקדוש ברוך הוא נשבע, ואולם חייאני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. כפי שכתוב בספר תהילים, שכביכול הקדוש ברוך הוא נשבע, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרם בגויים ולזרתם בארצות. כל גזירת הגלויות שנגזרו עלינו, כל מה שנמסרנו בידי כל ארבעת המלכויות, כל זה נגזר באותה שבועה שבה נגזר לרבותינו שלא יכנסו לארץ. כלומר, שני הדברים האלה הם שניים שהם אחד. אם אותו דור כלל ישראל יוצא מצרים מקבלי התורה לא באים הן על ארץ ישראל, במדבר הזה יפלו פגריכם. אף אחד מכל אלה, כל אותם אנשים, לא קימו את אותה תכלית של השמה, כביכול בורא עולם הוציא אותנו ממצרים. לא לזאת התכוון בורא עולם כשהוא הוציא אותנו ממצרים שנסתובב במדבר. המכוון היה, הפנים היה להביא אותנו הנה. בכל אחד ואחד יהיה פה. לא באופן של גילוי שכינה, עמוד ענן ועמוד אש, הקף ענני הכבוד, אכילת מן ושתיית מי בר, לא זאת הייתה הכוונה. אלא הכוונה הייתה להביא אותנו למה שנקרא כוח מעשה ויגיד לעמור לתת להם נחלת גויים. את כל מה שקיבלנו וראינו, את כל עומק הדברים, את כל מה שהיה במדבר, היינו את כל המתן תורה כולה, כולו, אנו צריכים להוציא לפועל פה, בחיים מגלים של איש תחת כפנו ואיש תחת תאנתו. זאת הכוונה של בורא העולם. כשנגזר לרבותינו שלא יכנסו לארץ, פירוש הדבר, שהפכנו להיות ללא תכלית. אין לנו מועד, איבדנו אותו, איבדנו את היעד הסופי, את המקום שאליו צריכים ללכת. זו הבחינה הראשונה, שאותם יוצאי מצרים מקבלי התורה לא מגיעים בכלל על התכלית. הם לא מגיעים בכלל למציאות כזאת, למצב כזה שהם יהיו שייכים לגילוי מלכות. במדבר הזה ייתמו פגריכם ושם ימותו. שורש כל המלכויות היא בעובדה שבורא עולם יעד לנו מקום שנוכל לחיות בו. נוכל לחיות בו את הווה השם אלוקיכם מלככם. פסוק זה נאמר בזמן שביקשנו מלך משמואל הנביא אחרי זמן השופטים. אחרי התקופה שעליה נאמר בימים מהם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. ביקשו בני ישראל מלך ואמרת שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי דברים י' ז' י' ד'. ושם כתוב ששמואל הקפיד מאוד ואמר מה לכם מלך והשם אלוקיכם מלככם. היינו לא אמר שלא צריכים מלך אלא אמר שיש להם מלך. זאת בחינת המלכות, חיים באותו אופן שחיים כל הגויים אשר סביבותינו, וחיים כך שהשם אלוקינו מלכנו. זאת המלכות האמיתית. אבל מי שלא מגיע לזה בכלל, הרי שהבחינה הזאת לא קיימת. חרב הבית בראשונה ושנייה. כאן ברור הדבר, שאיבדנו את כל אופנים של גילוי מועד. את כל אור מועד, עלי מועד איבדנו. הפירוש חרב בית ראשונה ושנייה, כי שני מיני מלכויות היו לנו. כל משך זמן בית ראשון היו מלכים בכלל ישראל, ונבוכדנצר לקח עמו לבבל את המלך האחרון. ועשה איתו מה שעשה, מה שנבוכדנצר עשה לצדקיהו, זה נקרא ביזוי גמור של המלכות של כלל ישראל. אחר כך בזמן בית שני, כשמערכת הייתה אחרת, צורת המלכות הייתה אחרת, המלכות הייתה שייכת יותר לחכמים, בי מלכים ימלוכו. כמו שאמרים חז"ל, מלכות פה, תורה שבה פה קרינה לה. זאת צורה נוספת של מלכות. גם זה עבד, גם זה חרב. חורבן ביתר הייתה עוד מלכות, מלכות נוספת, שהייתה מעין מלכות לעתיד לבוא שצריכה להתגלות במהרה בימינו, משהו מעין המלך המשיח. זו מלכות שהייתה זמן קצר אחרי החורבן. דרך כוכב מיעקב, כפי שמוסיף הרמב"ם בהלכה על מה שכתוב בתורה שחרבה ביתר, ונלכדה עיר גדולה או ביתר שמה, והיו בה אלפים ברבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים, שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. כלומר, זו עוד נקודה של מלכות שנמצאת אצלנו, וגם היא חרבה. כל בחינות המלכות כולן חרבו. כל מציאות המלכות בכלל ישראל עבדה. הדבר החמישי והאחרון הוא ונחרשה העיר. כלשון הרמב״ם שם, ובו ביום המוכן לפורענות חרש טרונוסרופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו לקיים ציון שדה תחרש, המקום שבו מתקדם מלכותו התברך בעולם ובית המקדש, כמו שנאמר בפסוק בירמיהו, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, וכן בישעיהו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. כאן נמצא כבודו התברך, כאן נמצאת מלכותו התברך. כאן מתגלה המלכות. נחשה העיר פירוש שכתוב בפסחים, אברהם קורא הר, יצחק קורא שדה ויעקב קורא בית, פחת. עוד בזמן שהמקום הזה היה הר ולא היה שם שום דבר, יעקב הנה גילה את הקורא בית והשקע במקום ההוא, ויקץ יעקב משנתו וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. בית זה מקום ששם מתגלה המידה, מתגלה המידה שנקראת נורא, נורא אלוקים ממקדשך. יעקב קורא בית. כשבא אותו רשע וחרש את המקום והפך אותו בחזרה לשדה, וכי מה שנאמר ציון צדק תחרש. החורבן הוא כך שגם מה שנתגלה ידי יעקב אבינו ואותה מידת נורא הנקראת מה נורא המקום הזה חוזרת חליל לאחורה, נחרשה עיר ועיר חזרה להיות שדה. וכך הנינו של הזמן הזה, הרי כל יום הוא יום לעצמו. מה שקרה ב-17 בתמוז קרה אז, מה שקרה ב-9 באב קרה אז, לכן לקחו את שני הימים האלה והפכו אותם לתחילה וסוף. כל משך הזמן נקרא בין המצרים, ללמדנו שהזמן הזה הוא זמן שאנחנו בחטאינו ובנותינו שמנו עצמנו במהלך הפוך לאותו מלאך שכביכול בריא עולם שם אותנו עליו. אחד דבר משברת הלוחות, היינו מניתוק ממעמד הר סיני. כשאנו מנתקים את עצמנו ממעמד הר סיני, הסוף הדרך הזאת מובילה לבדון גמור. אנחנו עבודים לגמרי. אלו הם חמשת הדברים שמרומזים בה"א עליונה, ה"א ראשונה, וחמשת הדברים שמרומזים בה"א האחרונה. ימי בין המצרים הם לא רק בצרות שירו על מהלך הזמן לאן זה מוביל. זה סדר זמן שמוביל עד לסוף, והסוף הזה הוא סוף, שבו הכל נגמר. זה מוביל לאבדון. היום זה יום בכי, יום מספד. היום זה, כמו שכתוב בגמרא, צריך להיות דומה לכל אחד ואחד, כמי שמתו מוטל לפניו. תענית למד עמוד א'. בין המצרים, הכוונה בזה, שאנחנו הולכים מצרה אחת, אבל זה מוביל אותנו לצרה שעומדת בצד השני, בסוף הדרך. שם זה נגמר. נמצא בדברי רבותינו, כי חב בית ימים האלה הם כנגד חב בית ימים שמראש שנה בת שמחת תורה. אלו ימי תיקון, ואלו ימי הפגם, ימי הקלקול. ראש שנה עומד כנגד 17 בתמוז. ראש שנה הוא היום שבו בורא עולם דן אותנו לחיים. 17 בתמוז הוא יום שבו כביכול בורא עולם דן אותנו להפך. כמו שקדוש ברוך הוא אמר באותו יום למשה רבנו, לך רד כי שיחי תמך. ואתה ניח לי ואיכר אפי בם ואחלם. משה רבנו עוד שיהיה בשמיים לפני שירד כבר, כתוב ואיכל משה את פני השם אלוקה ויומר, למה השם יחרה אבך ועמך? זכור לאברהם ליצחק לישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. אבל אותו בעיניכם לא נגמר, עד הסוף, עד יום שבו נתנו הלכות האחרונות, רק אז זה נגמר. היום שמידת הדין פגע בנו ודנה אותנו להפך מחיים, עומד כנגד ראש שנה. עוד יום יש, שכל עניינו של היום הזה הוא אך ורק בנגיל ונשמח הבך. בחב בית אותיות שכתבת לנו בתורה כתוב בשיר השירים רבה. זהו יום חב בית תשרי, יום שמחת תורה. יום שכל עניינו שמחה, כל עצמו שמחה ושמחה בלבד. זה יום של חיבור וצירוף שלם כביכול בין בריא עולם לכלל ישראל. והצירוף האמיתי בזה הוא שבריא עולם מבקש מאיתנו, עשו לי סעודה קטנה ואני ואתם נשמח ביחד. זה החיבור השלם. כנגד היום הזה עומד 9 באב. יום 9 באב זה יום נידוי, יום השלחה, יום של שלח מעל פניו ויצאו, כמו שנאמר בירמיהו. חזר הרי אומרים על חורבן הבית הראשון, בשעה שנכנסו הנוכרים להיכל, מצאו קרובים מאורים זה בזה. למרות הקרובים מצב שהוא כאילו אנחנו נמצאים מבורי העולם בחיבה בקשר נכון, הם הוצאים לרחוב להראות את החרפה. הריטב"א שם ביומא אומר שזה היה נס לרעה. נעשה נס לרעה כדי שיתגלה קלונם. זה מה שעומד לגמרי כנגד לגודל החיבה, ליחס הפנימי האמיתי האומר שאף אחד לא יצטרף הנה. אנחנו רק שנינו לבד, אני ואתם נשמח יחד. אף אחד לא יעבור בגבולנו. הצד שכנגד ממש הכותב הנגדי והעוף הפוך לגמרי, הוא לקחת את אותו דבר ולעשות ממנו נס לרעה, כדי שיתגלה כלוננו ברבים. הדבר הזה על עצמו לקחת להשליחה החוצה, לגלותו לעיני כולם באופן מחפיר, כדי שיתגלה כלונם, נס לרעה כדי שיתגלה הקלון. אלו הם שני הכתבים. הזמן הזה זמן הקלקול והפגם, הזמן הזה זמן התיקון. זמן התיקון שתחילתו בראש שנה מביא בסופו ליום ה-22, אותו יום שכולו שמחה, כולו חיבור. בזמן שכנגד שתחילתו ב-17 בתמוז, מביא בסופו של דבר להפך הגמור. לאותה תכלית שכל נהנה הוא כליה גמורה, דחייה גמורה, השלכה גמורה החוצה. מנודים, אבלים, מושלכים, זאת התכלית לשם מגיעים. באותו זמן שתחילתו של המהלך הזה ב-17 בתמוז, אלו הם ימי בין המצרים. ימי בין המצרים לא מגלים את הצרות בלבד, אלא הם מגלים את מהלך הזמן, שהוא כנגד מהלך הזמן שנתחדש ביציאת מצרים. אותו סדר זמן שנתחדש ביציאת מצרים, שהוא כולו החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה זמן שכל עניינו הוא לחדש את המועדים הטובים, את הגילוי של התכלית והיעד, שלשם אנחנו הולכים. כאן העניין כולו הוא הפוך. המלך כולו התהפך. זה מלך שתחילתו ניתוק מלמעלה, וסופו אבדון גמור. זה סדר דברי המשנה. זה דבר שהמשנה באה למדנו. סדר הדברים במשנה הוא כך. חמישה דברים אירעו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. בהמשך כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. 15 באב עומד כנגד תשעה באב. זה הזמן שבו נהיה מתוקן מה שנפגע ונחרב בתשעה באב. ויום הכיפורים עומד כנגד 17 בתמוז, ובו נהיה מתוקן מה שנפגע ב-17 בתמוז. המשנה מסיימת, וכן הוא אומר, צאנו וראינה בנות ירושלים, והמלך שלמה בהתרה שתרא לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. הוא מפרש רש"י, זה מתן תורה יום הכיפורים שנתנו לו בלוחות ראשון אחרונות. יום הכיפורים הוא יום התיקון לפגם שנפגם ב-17 בתמוז בשבירת הלוחות. ב-15 באב, כפי הנראה, זה המכוון במשנה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. כפי שמצאנו בחז"ל, בפסיקתא, שעניין הבית השלישי ייגמר ב-15 באב. זהו כל המשך דברי המשנה. יום הכיפורים מתקן את 17 בתמוז, את תחילת העניין, את שבירת הלוחות, ו-15 באב מתקן את מה שנפגם, קולקל והושחת, ונחרב בתשעה באב. החידוש שמתגלה אחרי תשעה באב, זה 15 באב. המשנה מתכוונת לא ימים טובים לישראל, שהם עומדים כנגד אותם חמישה וחמישה, שהם הימים הרעים של כלל ישראל. זה המהלך שהולך מ-17 בתמוז, שתחילתו ניתוק ממעמד הר סיני, תחילתו שבירת הלוחות, שריפת התורה, עמדת צלם בהיכל וביטול התמיד, והדבר האחרון, יום גבר אויב ותיבקע העיר. זה הדבר העיקרי והופקע העיר, קיר פרוצה שאין לה חומה. השונא תקע עצמו בתוך החומה שיצרתי לעצמי, והמלחמה בפנים ובחוץ. אני כבר לא מוקף חומה. עלינו להבין כי הלוחות, כפי שאומרים בזל, הם הלב. כלשון הפסוק, כתבם הלוח ליבך, והליבם הכתבנה. שבירת הלוחות פירושה, כתב שהחקוק על הלב פרח והסתלק והלוחות נשברו. ההיכל גם הוא הלב. כאשר צלם עומד בהיכל והתורה בוררת, כל מה שעושים קטוע, כך גם בזה שבוטל התמיד ועיר הופקעה. זאת תחילת הדרך. על דרך כזו נאמר בספר תהילים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. זה דרך, זה נגד דרך, זה הפך מדרך. כל התחילות האלה מובילות לחורבן סופי, לחורבן עד כדי כך שאין אפילו זכר ושארית שאי פעם היה פה בית. נחרשה עיר, גם העבר נמחק, שום דבר לא היה פה. וכאן זה מוביל. את זה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כל שנה ושנה מחדש. המהלך היחידי שעליו אנו יכולים לצאת וללכת הוא באופן שסדר הדברים זה מיציאת מצרים. מהרגל הראשון מראש חודש ניסן, ראש שנה לרגלים, ועד המועד האחרון שהוא מדאורייתא שמחת תורה. ואחר כך כל השנה כולה, עם ראשי החדשים מועדים מדרבנן עד ששוב מתחילה השנה עם אותה דרך, דרך שתחילתה בחודש זה לכם, בסופה בשמחה הגדולה, בחיבור ובקשר הגדול, אותה שמחה של אני ואתם נשמח יחד. אבל כנגד זה כביכול בורא עולם נתן לנו סדר זמן למד, שזמן שכאן התחלתו כאן סופו, כל שמתחיל במהלכים של 17 בתמוז, מסיים במהלכים של תשעה באב. כל ניתוק מהשורש האמיתי, מהקשר, מהחיבור האמיתי, מביא חורבן, ולחורבן אחרי חורבן. הדבר המיוחד בתשעה באב הוא שהיום הזה נעשה יום מועד לפורענות. ראשון הרמב״ם הוא בו ביום המוכן לפורענות. באותו יום המועד לפורענות, זאת הטיה של המועד למועד לפורענות. זה נקרא קרא עליי מועד לשבור באחוריי. וכאן זה מוביל. זה לא נגמר במה שהיה, היום הזה נהיה מועד של החורבן. כידוע, כל החורבנות הגדולים שלנו קורו ביום הזה. החורבנות הגדולים הכללים של כלל ישראל התחילו ביום הזה. זהו המועד של תשעה באב, מקום המועדים שאליהם אנחנו הולכים בפרשת החודש זה עליכם, שזאת פרשת יציאת מצרים. אנו שמים את עצמנו חלילה במהלך שבו המועד, זה המועד לפורענות, רחמנה לצלן. אלה הם שני הזמנים שאנו הולכים בהם. אם אנו הולכים במהלך של יציאת מצרים וההמשך, אז נגיע למקום שצריכים היינו להגיע. אם אנחנו שמים עצמנו על המהלך הזה, אז ידוע סופו. אז זה נאמר דרך רשעים טובה. אנחנו נמצאים עתה בבין המצרים, עוד מעט. העניין של בין המצרים הוא לתפוס את אותו סדר זמן שהוא זמן הפוך, הזמן שסדרו המהלכו הפוך למהלך של יציאת מצרים. הפייטן יסד בקינות לתשע בב שני דברים זה כנגד זה. בצייתי ממצרים ובצייתי מירושלים, זה כנגד זה. צייתי ממצרים כנגד צייתי מירושלים. הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים יחזיר אותנו גם לירושלים במהרה בימינו, אמן. שלום שלום, אהובה ידידה מרים.